נושא שיש לו קשר עם דמדי נפשות.
אז קודם כל תודה למכובדי דוקטור שוסיים היושב ראש, תודה כמובן לנשיא, לרוח החיה, למוביל של הכנס, הרב, הוא יודע שעם הגאון אנחנו לא מסתדרים, הרב רצון הרוסי, לאורך ימים ושנים טובות. גם אם אי פעם אולי קראו לי בשם הגאון, היום פרשתי מתפקידי בבית הדין הגדול. אז אני היום כבר מי שהיה, אולי בעצם לפני הצהריים עוד הייתי בבית הדין, מכאן ואילך אני דיין בית הדין הגדול בדימוס, או בגמלאות, או אינני יודע איך שתקראו לזה, על כל פנים, בוודאי שהתואר על השם לשעבר לא צריך להשתמש בו. אז כך, כצעד ראשון, החוצה, הנושא שעליו ביקשתי לדבר, הוא אחד הנושאים הכואבים במערכת בתי הדין ובתי המשפט. הנושא הוא תביעת נזיקין בגין סרבנות גט. והנושא הזה הוא נושא שבעצם אפיק שמצאו בבתי המשפט כיצד להביא לסידור גט במקום שבתי הדין לא משתמשים או לא יכולים להשתמש באמצעים החוקיים שבידם בכדי להביא לסידור הגט המיוחל. בתי המשפט נוהגים לחייב בסכומים גדולים מאוד, מדובר במאות אלפים ולמעלה מזה, שזה בהחלט לא מפצה על הנזק הגדול שנגרם לאישה במשך שנות ההמתנה הארוכות, אבל זה מהווה תמריץ רציני בכדי שהבעל הסרבן יסכים לסידור גט. השאלה פה היא שאלה כפולה, גם של שולחן ערוך אבן העזר, גם של שולחן ערוך חושן משפט. נתחיל בשולחן ערוך אבן העזר. במקום שלפי הדין בתי הדין נמנעו מלכפות גט, פירושם של דברים שכפיית גט במקרה הזה היא כפייה לא הלכתית, האם ניתן לחייב בגין הסרבנות ארוכת הטווח שהביאה את האישה למה שהביאה? צריך לומר שגם כאשר בתי הדין לא מחייבים בגט, יש הרי דרגות נמוכות יותר של פסק דין לגירושין, כמו חיוב בגט. יש דרגות נמוכות מחיוב, אבל אני אסתפק בחיוב בגט. חיוב, הכוונה היא שניתן לחייב בגט, ניתן להפעיל אמצעים עקיפים, אבל לא ניתן להפעיל אמצעים ישירים. אמצעים עקיפים זה כדמות הרחקות דרבנותם, או כדמות הסנקציות העקיפות המודרניות שבימינו, שבחוק שיפוט בתי דין רבניים, קיום פסקי דין של גירושין, ואני לא אכנס לפירוט הדברים הללו. בקיצור, האם יש בעיה של גט מעושה או של כפיית גט במקום שמטילים על האדם עונש על הסרבנות שלו למרות שחויב בגט? ואני מדבר במפורש במקום שיש חיוב גט. זאת שאלה של אבן העזר. קיימת גם שאלה של חושן משפט. אם האדם הזה אינו בגדר של כפיית גט, האם ניתן להטיל עליו עונש כספי מדין שולחן ערוך חושן משפט? להוציא כסף מאדם שלא כדין, זו בעיה של הלכות גזילה, זו בעיה של גזל. האם אפשר, האם מותר להטיל עליו עונש כספי? אלו שתי השאלות, ובגלל הזמן הדחוק אני אתייחס לכל אחת מהן בקיצור. ובכן, קודם כל שאלה ראשונה, שאלה של אבן העזר. האם יש מקום לחשוש לגט מעושה כאשר מדובר באדם שפסק הדין שיצא נגדו היה לא לכפיית גט, אבל כן לחיוב גט? זאת השאלה הראשונה. בנושא הזה השתמשתי בדברים שהרב הרצוג זצ"ל כתב בתשובות באבן העזר. אני הרחבתי את הדברים גם מעבר למה שהוא כתב. והרב הרצוג אומר דבר שהוא מאוד הגיוני ומאוד בסיסי. לא כל כפייה נחשבת לכפייה. אם ניקח דוגמה, באים לאדם ואומרים לו, שמע, או תן לנו את הבית שלך במתנה, או תקבל נגיד שתי סתירות לחי. לדוגמה, כל אחד מאיתנו יגיד, תן לי 10 סתירות ולא אתן לך את הבית שלי. באותה מידה, ביתו זו אשתו, ואם יבואו לאדם ויאמרו לו, או תגרש את אשתך האהובה, או תקבל שתי סתירות, אדם שרוצה את אשתו יגיד, תנו לי 10 סתירות ולא אגרש אותה. או ניקח לדוגמה, באים לאדם ואומרים, שמע, או תיתן לנו, או תגרש את אשתך, או נטיל עליך עונש, נגיד של 1,000 שקלים לשלם, נגיד 10,000 שקלים לשלם. אדם שרוצה את אשתו יגיד, תטילו עליי 10,000 שקלים, ועוד כהנה וכהנה, ואת אשתי אני לא מגרש. אם הוא מגרש בכל אופן, בגלל העונש הכספי שהטילו עליו, סימן שבעצם הוא לא רוצה אותה. אלא היו לו כל מיני אמתלאות או סיבות שבגללם הוא נמנע מלגרש. כאשר הוא רואה שזה עולה לו 1,000 שקלים, או 10,000 שקלים, או אפילו נגיד 20 או 30 או 40 אלף שקלים, אז כבר הוא מוכן לוותר על הסיבות הצדדיות ולתת גט. בקיצור, כל אונס חייב להיות פרופורציוני לעונש. כלומר, כפייה נחשבת אך ורק אם היא בהתאמה, במידה מתאימה לדבר שעבורו רוצים לכפות. אבל אם כופים את האדם בדבר שאין בו שום השוואה לדבר שבגללו רוצים לכפות, הדוגמאות שנתתי גם בתחום של עונש כספי במידה מוגבלת, או עונש גופני מוגבל, במקרה כזה זאת לא כפייה. זה אומר הרב הרצוג, הנה כך הוא כותב, הגע בעצמך, הוא כותב, אם עשיר מופלג יטילו עליו איזה סכום קטן, על הזה ייקרא אונס לגרש את אשתו? ואם אדם זה אין כוונתו רק לצערה או לשחות כספים ממנה, כלום היה מגרש בשביל שמטילים עליו מזונות שאינו סכום גדול לפי מצבו? הוא היה ממשיך לשלם ולחכות שמה יתהפך ליבה עליו ותתרפא מבחילתה הנפשית. אבל מכיוון שהוא מגרש לפי שהוא חס על סכום זה שמוציאים ממנו, זה מראה שהוא מתרצה במאמת. ויהיה שהוא מתרצה מפני שהוא חס על ממונו, אבל כיוון שתשלום הממון אינו נוגע בפרנסתו פגיעה קשה, זה מראה שאין נפשו קשורה בנפשה במידה שהוא טוען. הוא מוסיף הרב הרצוג, ואין גט מעושה, אלא כשמטילים עליו דבר שאין בכוחו לסבול, כגון איסורי הגוף או סכום עצום שמהרס אותו, אבל לא סכום שאיננו פוגע בו במידה חמורה. ועד רבה, בזאת ייבחן, אם משום כך הוא מגרש, אין זה מגרש מתוך אונס. ואומנם קשה לקבוע בזה שיעורים, אבל בכל מקרה על בית הדין לבחון ולקבוע את המידה והקצב. ההגדרה היא מאוד פשוטה, מאוד הגיונית, מאוד מסתברת. לא כל דבר נחשב לכפייה, תלוי בכמה כופים ותלוי עבור מה כופים. אם הכפייה נעשית עבור דבר גדול כמו גירושי אישה שאדם רוצה בה, כשמדובר בכפייה מצומצמת, זאת לא כפייה שנחשבת לגט מעושה, וממילא, אם הוא מגרש, האמת היא שבעצם הוא רוצה לגרש. אלא היו לו כל מיני סיבות צדדיות, ואז הוא עושה לעצמו את החשבון שהסיבות הצדדיות הללו לא שוות, אין הצר שווה בנזק המלך. סליחה? הרמב״ם מדבר על גט שמעשים אותו כדין. פה מדובר על עיסוי שלא כדין. אז על פי בית דין של ישראל, רגע אחד, נגיע לזה. כן, כן. עכשיו, נלך מבחינת שולחן ערוך חושן משפט. האם מותר לקחת כסף של יהודי, של אדם, כאשר על פי דין לא ניתן להגיע לכפייה? אז הרב הרצוג עצמו לא מתרגש, והוא אומר שאין פה בעיה הלכתית, משום, ואני אקרא פה את הדברים, אומר, כפייה, הנה, הוא אומר כך, מותר לנו לקנוס אותו במעט ממון לפי הערך בכוח אפקר בית דין אפקר, כשיש מצווה לתת גט, וכשיש לנו לחוש שמא תיצא האישה לתרבות רעה. במילים פשוטות, יש כלל של אפקר בית דין אפקר. יכול בית דין להפקיר את רכושו של אדם. כשמדובר פה בחשש שמא תיצא האישה לתרבות רעה, כשמדובר כאן במצב של מצווה לגרש, הוא מדבר גם על דרגה נמוכה יותר מחיוב, אם כי יכול להיות שהוא לא יבדיל בדיוק בין חיוב למצווה. בכל אופן, במקרה כזה, קודם כל מבחינת חושן משפט אין בעיה, אפקר בית דין אפקר. אני בזמנו ציינתי דברים שגם הרוסי התייחס אליהם, וזה העניין של זילותא דבידינא, והעניין של פיצויים בגין נזק או בושת. הרב הרוסי ציין את זה באחד הכרכים בתחומין קפאי, נכון? הנה, נפסק בשולחן ערוך חושן משפט, סימן תו כף, זה כמעט סוף חושן משפט. יש הקאות רבות שיש בהם ביזוי וצער מעט ואין בהם נזק, וכבר פסקו להם חכמים דמים קצובים, וכל המכה את חברו, הקאה מהם משלם אותו הממון הקצוב, וכולם כנסות הם. והנה השיעור, אם סתרו על פניו, משלם 50 סלעים, סתרו באחורי ידו, משלם 100 סלעים, כלומר, לתת בכף היד, או בגב היד, בגב היד זה יותר חמור, משום שזה בעצם מבזה את האדם, ואומר לו, אפילו סתירה, לא, אני לא, לא, לא מגיע לתת לך, חבל לתת לך סתירה בכף היד, אני נותן לך סתירה בגב היד. אומר השולחן ערוך, כל אלו הסלעים שמדובר הם מכסף מדינה וכולי. וממשיך השולחן ערוך שם ואומר, כיצד מגבים עידנה בימינו חבלות וכנסות, נתבאר בסימן א'. אז קודם כל צריך לדעת, דיני כנסות לא דנים בזמן הזה. השולחן ערוך אומר שכל סכום קצוב זה בגדר דיני כנסות. אבל השולחן ערוך תורח לפרט בדיוק שמדובר באיזה סוג של כסף, בכסף מדינה, והוא שולח אותנו לסימן א' בחושן משפט, שם הוא אומר שבזמן הזה אין לנו דיינים סמוכים, אבל מנדים אותו עד שיפייס לבעל דינו, וכן אם תפס הניזק שיעור מה שראוי לו ליטול, אין מוציאים מידו. אז אם כן, אומר השולחן ערוך, מה שפסקתי בסימן תו כף, בדברים מסוימים של בושת, שניתן לגבות אותם, אל תחשבו שזה סתם בבחינת הלכתה למשיכה, אלא הדברים האלו הם בבחינת הלכה למעשה, במקרה שתפס הניזק, או כשמנדים את המזיק עד שישלם את הסכום הראוי לו. סליחה. מיד אני אגיע. אני אגיע לזה. בסימן ב' בחושן משפט, יש כידוע את העניין שבידין יכולים להקות ולענוש כהוראת שעה, ושם מוסיף הרמה שהסמכות הזאת מסורה גם לבידין שאינם סמוכים, וגם לשבעת טובי העיר, מקים ועונשים והפקרם הפקר. ובכן, יש סמכות כהוראת שעה גם לאלו שאינם מוגדרים דיינים בכלל, שבעת טובי העיר. גם בית דין שאינם סמוכים יכולים לדון כהוראת שעה, להקות, לענוש, כל הדברים הללו. בלי ספק יש מקום להוראת שעה כשמדובר במצב של סרבנות גט. קודם כל, נגרמת בזה לאישה בושה גדולה. יש פה גם נזק ממשי, נזק ישיר ונזק עקיף מכל הבחינות. גם אם נגיד שהדברים האלה הם מן ההלכות של נזיקין שצריך בהם בית דין סמוכים ושלא דנים בזמן הזה, הרי השולחן ערוך עצמו רומז לנו שאפשר לדון בזמן הזה בדרך עקיפה על ידי שמנדים, או אם תפס הניזק לא מוציאים מידו, והשולחן ערוך אומר שניתן גם לדון את הדברים האלה באופן ישיר באמצעות תקנת הציבור, באמצעות הוראת שעה, שזה יש את הכוח לכל בית דין סמוכים ושאינם סמוכים, וגם לשיבת טובי העיר לדון ולעשות. המסקנה היא שגם מבחינת שולחן ערוך חושן משפט אפשר לחייב תשלומי נזיקין. אז אם הגענו למסקנה שמבחינת שולחן ערוך אבן העזר אין לנו בעיה, מבחינת שולחן ערוך חושן משפט גם אין בעיה, בעצם אין בעיה לחייב את סרבן הגט בתשלומי נזיקין. אבל כאן קיימת את ההבחנה שהבחין הרב הרצוג, וזה מה שהוא אומר. כשמדובר בצעד כזה שמהרס אותו כלשון הרב הרצוג, או שכופה עליו כפייה שלא יכול לעמוד בה, במקרה כזה יש לנו בעיה עם שולחן ערוך חושן משפט מבחינת גט מעושה. אבל אם מטילים עליו סכום שאומנם מכביד עליו מאוד, אבל הוא מסוגל לעמוד בו, לדוגמה, מטילים עליו לשלם סכום חודשי של כמה אלפי שקלים. זה כואב, זה מכביד, זה בהחלט מצב קשה, אבל זה לא מצב שממוטט אותו. במקרה כזה, אין בעיה לא מבחינת שולחן ערוך אבן העזר, ולא מבחינת שולחן ערוך חושן משפט. לכן, אם מטילים על האדם בבת אחת לשלם סכום של 400 אלף שקל, כפי שהיה באחד מן המקרים שבית המשפט הטיל את הסכום, במקרה כזה 400 אלף שקל בבת אחת, גם אדם שאוהב את אשתו יכולה להיות לו בעיה רצינית. לא כל אחד מסוגל לעמוד בתשלום סכום כזה. אבל אם מטילים עליו סכום לשיעורים, זאת אומרת סכום בתשלומים חודשיים של כמה אלפי שקלים, אינני יכול לומר בדיוק כמה, הרב הרצוג עצמו אומר שזה הכל לפי ראות עיני הדיין, תלוי כמובן באדם, ובכן באדם ממוצע שהכנסתו בינונית סכום של 2,000, 3,000 ואפילו 4,000 שקל בחודש, זה סכום שמכביד עליו אבל לא מהרס אותו, לא ממוטט אותו. ובמקרה כזה ניתן להטיל עליו את הסכום הזה מדי חודש בחודשו, ולא תהיה לנו בעיה עם שולחן ערוך אבן העזר עם גט מעושה. וכפי שאמרנו, מכוח אפקר בית דין אפקר, ומכוח תקנת הציבור, ומכוח הוראת שעה, גם לא תהיה בעיה עם שולחן ערוך או של משפט. אני למעשה אכן כך. נכון, אז כך אמרתי, והאמת היא שבכיוון הזה גם הלכנו בבית הדין הגדול אפילו מעבר לזה. אני אמרתי, תקשיב לי הרב בעירי, תקשיב לי, אמרתי יותר מזה, גם עונש גופני מוגבל לא נחשב לגט מעושה. למשל, אם יאמרו לאדם, או תגרש את אשתך או תיכנס לחודש מאסר, מה יגיד אדם שרוצה את אשתו? גם חודשיים מאסר, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. אם יגידו לו תיכנס לחמש שנות מאסר או לשנת מאסר, אינני יודע. אבל אם נטיל מאסר מוגבל, גם מזה אני לא מתרגש. באיגרת שכתבתי לדיינים כאיגרת פרידה לפני שעזבתי, זו איגרת שהתפרסמה בחלקה, החלק הגדול לא התפרסם, כתבתי כך: אני לא חושש מגט מעושה. אם גט מעושה, בדרך כלל זה כשר בדיעבד. כמעט שלא מצאתי מצב של גט מעושה שזה לא כשר אפילו בדיעבד. אני חושש ממצב שלא גט. מצב שאין גט בגלל חששות של גט מעושה, זה מצב שאין לי פתרון. הפקעת קידושין זה חלום, בתי הדין לא הולכים עם זה. מצב שאין גט הוא מצב בעייתי מאוד. ואם יתבעו אותי בעולם הבא על מה שלא עשיתי מספיק כפיות, אני אהיה מוכן לעמוד, להתמודד ולהראות גם היום עשינו גט באיום מאוד רציני של מאסר, כשבית הדין האזורי אמר בעצם למה לא נחשוב על שלום בית. טוב, יש לנו בנושא הזה, יש לי סיפור, ביקורת מאוד חריפה על בתי הדין, אבל אני כבר בעצם מחוץ למערכת. מה שכן הבטחתי, שכל אותם תיקים של אגינות שעדיין נמשכים, אני לא אניח אותם מידי כל עוד שאני יכול, עד שאסיים את הדברים האלה. בכל אופן, אני לא נרתע מכפייה מתונה. בהחלט כפייה מתונה בגוף, כפייה מתונה בממון, זו דעתי. חבריי שהולכים איתי בקו הזה הלכו גם כן, והם הלכו עוד יותר מעבר למה שאני אומר. אני הסתפקתי במאסר של חודש או חודשיים, אמרו לי, מה זה חודש או חודשיים, אתה פורש, תן כבר ישר שנה. אבל בכל אופן, כן, אני מסיים כבר. תראה, אם חיוב לגרש עשיתי, אתה רוצה שאני אלך שני צעדים גדולים בבת אחת? לא אני. אלו שיבואו אחריי, צעירי הצון, שילכו ויעשו צעד נוסף קדימה. מספיק עשיתי צעד אחד גדול, אפילו גדול מאוד, ותניח לי בזה, תן לאחרים שירגמו אותם על הצעד הבא. זהו רבותיי, תודה רבה. כל דבר מגיע לסיומו. גם הקדנציה שלי כדיין, 33 שנים, לא דבר של מה בכך, גם 20 הדקות, 23 דקות שהקציבו לי כאן, דוקטור שוסיים, המיקרופון שלך. תודה רבה.